שלום לכם, ותודה שהצטרפתם אלינו לפרק של נשמע כמו סרטן, הפודקאסט של הקרן לחקר הסרטן בישראל. אני יעל דן, ואיתי באולפן יש לי הכבוד לארח את חתן פרס נובל בכימיה, פרופסור אהרון צ'חנובר. הוא רופא, הוא מדען, ביוקימאי, עטור פרסים הנובל הוא בסך הכל החשוב שבהם, אבל יש עוד כל כך הרבה, גם פרס ישראל שהוא זכה בהם. אנחנו נדבר איתו על התגלית הגדולה שלו, שזיכתה אותו בפרס נובל ב-2004, היו ביקיטין, על התרומה שלה לפיתוח תרופות ולטיפולים בסרטן. לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר שבתיאור הפרק הזה, אתם תוכלו למצוא קישורים למידע על פעילות הקרן לחקר הסרטן, ועל הדרכים השונות לתרום ולסייע לפעילות הכל כך חשובה של הקרן החשובה הזאת. נשמע כמו סרטן, עם פרופסור אהרון צ'חנובר, ואנחנו מתחילים.
נשמע כמו סרטן. הפודקאסט של הקרן לחקר הסרטן בישראל.
שלום, פרופסור.
בוקר טוב, יעל.
אני אגיד לפני הכל, שאני פה, קודם כל בגלל חיבתי הגדולה למדע, עוד מימיי בתוכנית תצפית, בעניין האישי שיש לי כנראה כמו לכל אחד בהבנת מחלת הסרטן, לכולנו, אני מניחה, יש קרובי משפחה שחלו או חולים, או חלילה, נפטרו מהמחלה הארורה הזו, הכל כך נפוצה, הקילרית, מספר אחד מבין המחלות במערב. רק עכשיו הסעירה הנסיכה קייט מידלטון את העולם עם, בגילוי הסרטן שלה, לפני המלך הבריטי צ'רלס והסרטן שלו. שני הוריי נפטרו מסרטן. המוח אצלו, הלבלב אצלה, מכל טוב, ביותם אנשים צעירים יחסית, זו מחלה שלמרות ההתקדמות בטיפולים במדע רחוק מאוד מלהקריד אותה, ואני מקדישה את הפרק הזה לזכרם של הוריי. מקובל עליך, פרופסור. לפני שאני אשאל אותך, למה סרטן, אני רוצה עוד לפני זה להקדים, מתי ידעת שאתה תהיה מדען? מהו הרגע שבו נולד מדען, אתה יכול להגיד?
קשה לדעת, גדלתי בחיפה של שנות ה-50, העיר הייתה כמעט ריקה מתושבים על צלע הר הכרמל, ושאלתי את עצמי כל מיני שאלות פשוטות, שילד שואל את עצמו למה עלים ירוקים, למה השמיים כחולים, למה אדם אדום, ולמה כשמסתכלים על ורידים, בעצם לא רואים דם אדום, אלא רואים ורידים כחולים, מה קורה. אז אלו שאלות של סקרנות, ויש לי אח בחור, יוסי צ'חנובר, שבאחד ממסעותיו לחוץ לארץ, מה שביקשתי ממנו כשהייתי בסך הכל בן 10, זה שיביא לי מיקרוסקופ.
כבר אז?
כן, מיקרוסקופ, ודקרתי את עצמי באצבע כדי לראות כדוריות אדומות, ולקחתי קליפות בצל, ושמתי אותם במים כדי שהתאים יתנפחו. תמיד היו לי שאלות.
היית ילד מאוד סקרן, ושם נולד המדען בעצם, נכון? בסקרן?
ברטרוספקט, אני יכול להגיד שהייתי ילד מאוד סקרן, אבל כמדען היום אני מבין שסקרנות היא המנוע העיקרי לתגליות מדעיות, ומכאן גם להשלכה שלהן לפיתוחים שחשובים לאדם, כמו תרופות.
אז, אבל כשחשבת שבסופו של דבר הבנת שאתה תהיה מדען, בטח לא הבנת שתקבל פרס נובל.
לא, זה ממש צריך להיות מטורף כדי בכלל לחשוב על הדברים האלה, זה סיכוי של אחד לכמה מיליונים, זה בכלל לא נמצא בראש.
אבל מה זה עשה לך? מה קורה לאדם שמסתובב בעולם, והוא יודע שהוא זכה בפרס נובל, ולא רק זה, גם במקרה שלך, יש לו תרומה כל כך גדולה לאנושות. בעצם, איך מתהלך בן אדם כזה? אתה יכול בעצם להגיד, עשיתי שלי, שלום, תנו לבלות, לא?
לא, אז את יודעת, קודם כל, למזלי, קיבלתי את הפרס בגיל צעיר יחסית, לא צעיר, אבל
2004,
הייתי בן 56 אז.
נכון, זה צעיר.
עכשיו לגיל צעיר, וחלק מהחיים עדיין לפניי, אז את שמחה היום, את שמחה יומיים, את שמחה שלושה, ואז את חוזרת לעבודה. אז נכון שגם לקחתי על עצמי אחריות ציבורית, בחינוך בעיקר, חינוך של בני נוער, פיתוי שלהם, ללכת למדע, להסביר להם את ההתרגשות הגדולה שעומדת מאחורי התגלית המדעית וכולי. גם הרעיון בינינו היום הוא בעצם נועד למטרות ציבוריות, כדי לעורר תשומת לב של הציבור למחלה, למחקר, זה, אבל חזרתי למעבדה, ומאז עשינו תגליות חשובות, אני עובד מוקף באנשים צעירים מוכשרים ביותר, כנראה כבר מוכשרים יותר ממני, אני רק בזקנתי קצת מכוון אותם, אבל הרעיונות באים מלמטה, כן, ואני ממשיך.
למה סרטן?
כי זה, בעולם המערבי, זאת המחלה ההורגת מספר אחת, היא נפוצה ביותר. בישראל מדובר על כ-40-45% מכלל האוכלוסייה החיה, שנושאת על גבה את תג המחלה ביודעין, כלומר, אנשים יודעים את זה, או שהם עברו את המחלה, החלימו ממנה, חלקם עדיין נושאים אותה באופן כרוני, חלקם לצערי עדיין במורד ההר.
מה זה לי קודם משהו מעניין, תכף אני אחזור לשאלה.
מדובר על מאות אלפים.
והזכרתי את קייט מידלטון, ואמרת לי, היום אנשים לוקים במחלה בגיל הרבה יותר מוקדם, עוד לא מבינים את זה, עוד לא מבינים למה. בוא נגיד על זה משהו.
נכון, אולי ההתפתחות החשובה ביותר בחקר הסרטן, או באפידמיולוגיה של הסרטן, באספקט של הרפואה הציבורית, זה שהמחלה נסוגה אחורה בגיל. תמיד אמרנו שסרטן היא מחלה של הטכנולוגיה של המאה ה-20 והמאה ה-21. הרי לפני 120 שנה, כשהמאה ה-19 הפכה למאה ה-20, אנשים לא מתו מסרטן, כי הם פשוט לא חיו מספיק זמן כדי לחלות במחלה. כנ"ל הם לא מתו ממחלות ניווניות של המוח, כמו אלצהיימר, כנ"ל לא ממחלות
לב. אבל הנה זה קורה להם כשהם צעירים.
ועכשיו המחלה הזאת נסוגה אחורה, וקייט מידלטון היא באמת דוגמה לאישה צעירה יחסית, ואני מכיר גילאים הרבה יותר צעירים, שחולים במחלת הסרטן, אנחנו לא יודעים למה, וזו תופעה כלל עולמית.
שאתם מגלים אותה עכשיו, שבעצם המחלה היא הרבה יותר צעירה.
אנחנו מגלים אותה על הסטטיסטיקה של הציבור, של ציבור החולים, המחלה נסוגה אחורה, ולא רק זה, היא גם נסוגה אחורה, וכשהיא מופיעה בגיל צעיר, היא גם מאוד אגרסיבית. אנחנו רואים נשים בהיריון עם סרטן שד מאוד אגרסיבי. אנחנו רואים סרטן של הלבלב שהיא מחלה ממיתה, סרטן של מערכת העיכול וכו', ואנחנו לא מבינים למה, אבל מכיוון שזה כלל עולמי, זה יכול להיות או משהו באוויר,
זה יכול להיות משהו בתזונה, עד שלא תבינו למה, וזו אולי המחשבה הכי חשובה עכשיו לכם, החוקרים, למה זה קורה, אתם לא תדעו להתמודד עם זה.
נכון, לחלוטין נכון. אנחנו לא, בכלל לא יכולים לפתור בעיה, בלי לדעת מה היא.
אוקיי.
בלי לדעת מה הגורמים לה. בוודאי שלא, איך אני אגש לגורם לבעיה, אם אני לא יודע מה גורם לה.
אוקיי, אז זה מביא אותנו עכשיו למה שאתה גילית והמשמעויות שלו. אז בוא נדבר על היוביקיטין הזה שגילית. מה זה?
אז מה שגיליתי, קודם כל, אני צריך לחלוק קרדיט עם המורים שלי, עם פרופסור אברהם הרשקו ופרופסור ארני רוז. אני בעצם הייתי תלמיד לדוקטורט. סיימתי את לימודי הרפואה, ובנאיביות רבה חשבתי שרוב החולים מגיעים לבית החולים, שזה כבר, כמו שהסבתא הייתה אומרת, סושפית, מאוחר מדי. כשאנשים מתמוטטים ברחוב מהתקף לב, המחלה בעצם כיננה בהם, עשרות שנים קודם לכן, בעצם האורקים הלכו ונסתמו, נסתמו, נסתמו, עד שזה נסתם לגמרי, ואז אותו דבר מחלת הפרקינסון למשל, ניוון של תאים מסוימים במוח, כדי שהמחלה תתגלה באופן קליני, כדי שהחולה יפתח סימפטומים, בעצם למעלה מ-80% מהתאים, שאחראים נגיד על יציבות ועל תנועתיות, צריכים להיעלם ולמות. אז לכן אמרתי לעצמי, ברפואה זה מאוחר מדי, אולי אם אני אלך למעבדה, הייתי מאוד נאיבי אז, אז אני אבין למה המחלות מתחילות בכלל, מאיפה השורש שלהם.
באת לשם קודם כל כרופא או כביוכימאי או מה?
כרופא אמרתי לעצמי, אני נמצא במקום שזה מאוחר מדי, אם אני אלך למעבדה, אני אגלה את השלבים המוקדמים. זו הייתה מחשבה מאוד מאוד נאיבית, משום שבעצם כשאת הולכת למעבדה, את עובדת לא על הצ'ופצ'יק של הקומקום, כמו שהילדים קוראים לזה, אלא על הצ'ופצ'יק של הצ'ופצ'יק של הצ'ופצ'יק של הקומקום. בדיעבד הסתבר שבכל זאת צדקתי, אבל לקח 50 שנה, okay. ולהסתכל אחורה כדי להבין שאני בכל זאת רכשתי תובנות לגבי התחלה של מחלות. אז מה שחקרנו, נחזור לשאלה שלך על יוביקוויטין, בעצם שאלנו שאלה שכל העולם לא שאל ולא התעניין בה, כי היינו במדינה קטנה, הייתי תלמיד של פרופסור הרשקו, עם מעט מאוד משאבים, ואמרנו, כל העולם מתעניין בסוד הגנטי, ב-DNA, איך חלבונים נוצרים, מה הופך אותנו לאנשים ולא לחתולים, ומה הופך את החתול לחתול ולא לאדם, אנחנו נתעניין בהפך.
במה שבמחלות.
איך, כן. איך חלבונים מתפרקים בצד השני של אוקיי. זה. אנשים אמרו, זה בכלל לא מעניין, אתה אוכל סטייק נהדר, אתה אוכל גבינה נהדרת בבוקר, הכל מתפרק במערכת העיכול, ללא הבחנה, אתם נמצאים במקום לא מעניין, אבל בכל זאת חשבנו שיש שם כמה דברים מאוד מעניינים, ונכנסנו לדבר הזה, ואכן גילינו את המערכת הזאת שמפרקת חלבונים באופן סלקטיבי. מה זה באופן סלקטיבי?
זה מערכת שנמצאת בתאים שלנו?
זה מערכת שנמצאת בכל התאים שלנו, ולא רק בתאים שלנו, אלא בתאים של כל האורגניזמים. חוץ מחיידקים ששם יש שרידים שלה, החל משמרים, צמחים, בתרנגולות, נחשים, צבים.
בכל תא חי שהוא?
בכל תא יש מערכת שנקראת מערכת היוביקוויטין, שהיא בעצם מערכת של בקרת איכות. חלבונים מתקלקלים. תשימי חלבון על השולחן, בשר למשל, קחי סטייק, שקנית במקום לשים אותו במקפיא, תשימי אותו על השולחן, תבואי כעבור יום אחד, לא נשאר דבר, נשאר רק ריח רע, ולסתום את האף ביד אחת, שקית ניילון ביד השנייה, ולהשליחו לפח האשפה. העובדה שהסטייק הזה בגוף שלנו, השרירים, מתקיימים לא יום אחד, אלא, ולא יומיים, ולא חודש, ולא חודשיים, ולא שנה, ולא שנתיים, אלא עשורי שנים. גם הם מתקלקלים, אבל יש לנו מערכת שמחדשת אותם. כלומר, אנחנו נמצאים בתחלופה מתמדת. יש לנו מערכת שהורסת חלבונים שניזוקו, ומייצרת במקומם חלבונים חדשים. אנחנו כל הזמן בתחלופה. יעל, כשאת מסתכלת במראה מדי בוקר ומתאפרת, את רואה לכאורה את אותם פנים. את רואה, כשאני מתגלח. את רואה לכאורה את אותם פנים, אבל כימית זה לא אותם פנים. אם אני אעשה בדיקה כימית, יסתבר שמאתמול להיום, אתמול ממש.
הזדקנתי.
לא הזדקנת, אלא החלפת, נכון, גם הזדקנת, אבל החלפת חלק ניכר מן החלבונים שלך. אלה שהתקלקלו, זרקת אותם, ובמקומם יצרת חדשים. אנחנו נמצאים כל הזמן בדינמיקה. כמובן שיש לזה שאלה, בדיוק כשדיברת על זקנה, אם ככה, למה אנחנו מזדקנים? אנחנו נשארים, למה אנחנו לא נשארים צעירים ויפים? זאת שאלה נפרדת, היא מחוץ לארינה שלנו, אולי ניגע בה יותר מאוחר. אנחנו מתחלפים כל הזמן. מה שאנחנו גילינו, זה את מערכת ההרס. המערכת שהורסת חלבונים, שמפרקת אותם לגורמים ללבנים, זה כמו לקחת בית, ולפרק אותו ללבנים, ולהשתמש בלבנים כדי לבנות בית חדש. אנחנו גילינו את המערכת שהורסת. עכשיו, לא חשבנו על סרטן, ולא חשבנו על מחלות, גם המנחה שלי אגב הוא רופא בהכשרתו, פרופסור הרשקו, פשוט ניגשנו לשאול שאלה ביולוגית מתוך סקרנות, ואני חוזר ואומר, הסקרנות היא המנוע. עם השנים, אנשים אחרים בכלל אמרו, בואו נראה אם התגלית של החבורה הישראלית הזאת, אכן יש לה איזה שהן השלכות לסרטן.
רגע, אבל עוד לפני זה, אני רוצה להבין מה גיליתם. גילינו את המנגנון ההרס של החלבון.
גילינו את מנגנון ההרס של החלבון. ויוביקוויטין, ועדת פרס נובל, קרא למולקולה הזאת, היא מרכיב אחד.
אז זה מולקולה.
זה מולקולה של חלבון בעצמה.
אוקיי.
שבעצם מתייגת חלבונים אל מותם. היא קרא למולקולה הזאת בשם מאוד מוזר, שהיא שמעה לך כאוקסימורון, היא קרא לה נשיקת המוות. נשיקה תמיד, היא נמצאת בעולמות אחרים. מוות, מה פתאום נשיקה ומוות?
כן.
המולקולה הזו, היא קראה לה בפירוש, the kiss of death.
כי היא הורגת את
זה. היא לא הורגת, היא מסמנת חלבונים. זה כמו החלוק הכתום, שבכלא האמריקאי בטקסס, מלבישים את האלה שנמצאים בשורת הנידונים למוות. זה הסימן למוות העתידי.
אבל אני מזכירה לך, בשבילנו סרטן, זה תאים שמתחלקים יותר מדי בלי סוף. אז איפה זה נכנס לתמונה?
בדיוק. אז עכשיו אנחנו מגיעים אל הקשר. אז קודם כל, לא חשבנו על סרטן. גילינו מערכת שיש בה מולקולה, שנקראת יוביקוויטין, שנדבקת למולקולה שצריך להרוס אותם. עכשיו, סרטן נגרם ברובו על ידי חלבונים רעים. שהיו אמורים להיות מסולקים, ולחלבונים האלה קוראים אונקו, פרוטאינים, אונקו-אונקולוגיה, נכון, okay. אונקוס ביווני, okay. זה גידול, טומור. החלבונים הללו, המערכת שלנו, הייתה צריכה לסלק אותם, כי הם חלבונים שניזוק, אבל משום מה היא עיוורת להם, היא לא רואה אותם.
Okay.
ולכן הם עולים בכמות, הם לא מסולקים, והם אלו שנוהגים, שמעיצים את התהליך הסרטני. יש חלבונים שלמים, נקרא לחלק מהם בשמות, כמו רס, כמו פי 53, כמו פוס, כמו ג'ון, כמו אנף קאפה בי. לא משנה, אנשים ירצו, יסתכלו עליהם, שבאופן נורמלי המערכת שלנו הייתה צריכה לשמור אותם, כמעט ברמת אפס, או ברמה מאוד נמוכה, ולבסט אותם, אבל היא לא רואה אותם. היא עיוורת להם מאיזושהי סיבה. ולכן החלבונים האלה רמתם עולה, ואז הם מתחילים, לנהוג, להאיץ את התהליך הסרטני, שהוא בדיוק כמו שאמרת, חלוקה מהירה של תאים, ויצירת גוש שתופס מקום, לוחץ על
והולך עברים וגדל, בסביבתו,
הולך וגדל, זה א', אבל הדבר הגרוע ביותר, הוא שולח גרורות.
זהו.
הוא הולך למקומות שהוא לא צריך ללכת. למשל, שד מאוד אוהב את המוח. הוא לא נשאר בשד, הוא הולך למוח, הוא הולך לעצמות. ובמוח, את יודעת, זאת קופסה סגורה, יש לנו גולגולת, אין שם מקום, ואז הוא לוחץ על מרכזי.
אצל אבא שלי אמרו לנו שזה הגיע למוח מהריאות בכלל.
הנה, בבקשה. גם ריאות אוהב מוח. אז שני דברים הם רעים בסרטן. א', הגידול עצמו במקומו הראשוני, ובית העובדה שהוא הולך למקומות שהוא לא אמור ללכת. Okay. אלא רקמה נורמלית לא הולכת למקומות אחרים. הכבד שלך נמצא בצד ימין של הבטן, הוא לא הולך לשום מקום, הוא שם. גידול okay. בכבד הולך למקומות אחרים.
Okay. אז אתם גיליתם איך זה קורה, החולים. מה קורה לתא הזה שהוא הופך בעצם לגידול?
הוא מתחלק ללא בקרה.
זה מה שאתם גיליתם, עכשיו השאלה...
לא, אנחנו גילינו את מה שלא הורס את החלבונים שגורמים לתא הזה להתחלק במהירות.
הם היו אמורים
להיהרס.
זה הפתח לתיקון.
וזה הפתח לתיקון, בדיוק. וזה בדיוק הפתח לתיקון.
אוקיי.
אנחנו גילינו מנגנון, בלי מנגנון אי אפשר לפתח תרופות, כי כנגד מה תהיה התרופה? אותו, אני רוצה לחזור ולומר, אנחנו גילינו את מה שהורס חלבונים שגורמים לסרטן. ולכן הם לא נהרסים, ולכן הם מאיצים את התהליך, הם מציטים ומאיצים את התהליך הסרטני.
Okay.
המערכת שלנו היא מערכת הרס, במרכאות הרס למטרות טובות, אבל היא לא הורסת חלבונים שהאי ההרס שלהם גורם למחלת okay. הסרטן.
אז איך מפה, ואני מבינה, לא, אנחנו מדברים על שנת 2004, יש, התפתחו הרבה מאוד תרופות מאז, אתה יכול נכון. לעשות עצמך יפה יפה על הכתף, עשיתם הרבה, זאת אומרת, נולדו הרבה תרופות בעקבות זה, נכון?
נכון, כבר ב-2004 היו התרופות הראשונות, ולכן גם הוועדה מזכירה את זה.
התרופות, מה, איך זה תורגם לתרופה בעצם? אפשר להסביר את זה פשוט, רק אם ההסברו פשוט, אפשר להסביר פשוט, כי אם לא, אז אני אפשר על השאלה.
זה תורגם לתרופה, א', פותחו מספר סוגי תרופות, אחת התרופות עוזרת למערכת להכיר את החלבונים הללו, ולמרות שיש בה פגם להרוס אותם, היא מתגברת על הפגם הזה. וישנן עוד תרופות אחרות שפועלות במנגנון אחר, אבל העיקרון הוא לתקן את הטעות של המערכת, לעזור לה להרכיב למשקפיים, שעכשיו היא תראה את מה שהיא קודם הייתה עיוורת לו, לראות את אותם חלבונים ולפרק אותם.
מעניין. עכשיו תספר לי על המחקר הנוכחי שלך. זאת אומרת, צמח מזה?
הוא צמח מזה. אנחנו מזה כל התפתחות... הזמן במערכת היוביקוויטין.
זה...
לא נטשנו, לא נטשנו
את אימא,
לא נטשנו את אימא היוביקוויטין.
מי נתן לזה שם דרך אגב?
הרבה לפנינו. זה חלבון שהתגלה בהרבה רקמות, ויוביקוויטין זה all over the place, נפוץ.
זה המשמעות של
המקומות,
זה.
זה המשמעות אוקיי. של זה, ואכן היא נפוצה בכל מערכות החי המתקדמות. השם טיפה מוטעה, היא לא נמצאת בחיידקים, אבל נניח... טעות, חצי טעות סופר של המגלים הראשונים, אבל אלה שגילו את המולקולה הזאת לא ידעו מה היא עושה. אנחנו הכנסנו אותה לתוך קונטקסט תפקודי. אנחנו יודעים בדיוק מה היא עושה, וכתוצאה מכך התגלתה.
אפשר להגדיר, אני תכף אחזור לשאלה שלה, אפשר להגדיר במשפט התרומה של זה למלחמה בסרטן? אתה יכול להגדיר את זה? עם כל הסיום שלך, תגדיר.
התרומה הכי פשוטה זה נו. שיש היום תרופות בשוק,
okay.
שלקחו מחלות ממיתות, כמו מיילומה נפוצה, זה okay. סוג של סרטן דם,
okay.
והפכו אותה למחלה, אני זוכר כסטודנט צעיר לרפואה, בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית, אנשים מתו בסבל, בתוך שנה, עד שנה וחצי מהבחנה, היום חלקם הקטן נרפא, ורובם הגדול, חיים 5 ו-10 ו-15 שנה, באיכות חיים, לא, באיכות חיים טובה, זה לא רק מאריך חיים, החוכמה ברפואה היא לא להאריך חיים, אלא להעניק לחולה גם איכות חיים טובה. זה שינוי דרמטי בסוג של המחלה הזאת, יש עוד מחלות, אבל מכיוון שהמערכת היא מערכת של בקרת איכות, היא עוסקת לא רק בסרטן, סליחה שאנחנו סוטים, יש המון מחלות בגוף של מחלות של בקרת, של פגם בבקרת האיכות. כל המחלות הניווניות של המוח, אלצהיימר, פרקינסון, הנטינגטין, ALS, מחלת לוגרינג הנוראה. אני גם הנשיא של האגודת ה-ALS הישראלית.
באמת? אני עוקב את המחלה הזאת שנים.
כל המחלות, כן, אני עמוק בתוכה. לצערי, תכף אני אתן לך איזה משפט לוגו לעניין הזה. כל המחלות האלה זה מחלות שבהן נאגרים במוח חלבונים, שלא אמורים להיאגר, כי המערכת שלנו עיוורת לגביהם. בעצם עיקרון אי ההכרה של המערכת שלנו, חלבונים שאמורים להיות מסולקים נכון להרבה מחלות. ובאמת הטרגט הבא, המטרה הבאה, היא לא רק סרטן, אלא גם מוח. למחלות ניווניות של המוח. כי מי ששורד סרטן, בעצם כשאנחנו מגיעים כן. לגילים מתקדמים יותר, כן. אלה הן המחלות שמכות
במוח. ששם יש כל כך הרבה מה לעשות, רק התחילו בכלל את המחלות של
לגמרי,
של המוח. לגמרי,
לגמרי. והיא
חסרות מרפא, זה נורא.
היא הבנה עצומה, נורא. אבל כן, יש התקדמות פנימה, והמערכת שגילינו, פרופסור הרשקו ואנוכי ופרופסור רוז, אכן תטפל בעתיד, לא כתרופה יחידה.
אפשר יהיה למנוע, ALS, סנטינגטון כולל, אפשר?
אז מחפשים באמת ביומרקרים כדי למנוע, כדי לגלות אותם בשלב מוקדם וכו'.
בוא נדבר על המחקר שלך הנוכחי, NF קאפה B. מה זה?
NF קאפה B הוא לא רק, הוא גם כן חלבון שעולה בהרבה מאוד גידולים סרטניים, ומצאנו איזשהו טריק להפוך אותו מדוקטור ג'קל למיסטר הייד, ולשנות את התפקוד שלו ממעודד סרטן למדכא סרטן, ואנחנו עובדים עליו.
הוא היה הבד גיי, הפכתם אותו לגוד גיי, מה זה אומר? מה זה הבד גיי? מה הוא היה?
הבד גיי, הוא עודד את התהליך הסרטני. הוא עודד את התהליך הסרטני במספר מנגנונים.
זה חלבון מסוים.
זה חלבון, הכל מדובר
מסוים.
על...
מסוים.
כן, זה חלבון.
מסוים, שככה גרים לו מדבר, אלף קאפה בי.
הגוף שלך שלו. ושלי ושל כל היצורים מדבר בשפת החלבונים.
חלבונית.
הוא כן. מדבר חלבונית, חלבונית. בדיוק. כן, הוא אוקיי. מדבר חלבונית. הכל זה חלבונים שמבסטים חלבונים. הוא מדבר חלבונית.
אוקיי.
זה עוד סוג של חלבון. לאחרונה גילינו עוד איזשהו טריק, שבו אנחנו יודעים להרעיב תאים סרטניים למוות, והקמנו גם חברה, ואנחנו נמצאים בשלב מתקדם לקראת ניסויים קליניים. המערכת הזאת היא עוטפת את הסרטן בהרבה מאוד אספקטים. אז זה, בזה מתרכז המחקר העיקרי כרגע במעבדה, שהיא מעבדה מאוד פעילה, תלמידים מוכשרים ביותר.
רגע, אבל רופאים. מה קורה, מה מלמד אתכם ה-NF? לאן זה, מה אנחנו לומדים מהמחקר הזה, ל-NF-Kappa הזה?
אנחנו קודם כל לומדים מהמחקר על NF-Kappa-B, ש... את יכולה לקחת חלבון ולהפוך את אורו. אנחנו מונעים מסקרנות, אני לא חברת תרופות, אני רוצה להבין תהליכים, את התרופות אני משאיר לחברות התרופות לפתח, אבל אם את נותנת להם על מגש של כסף, מנגנון, הם כבר תדענה אם להפוך את זה לתרופות, אגב, לא בהכרח זה יהפוך לתרופה. אנחנו מונעי סקרנות להבנת תהליכים בסיסיים שמובילים למחלות, ולמעורבות המערכת שגילינו בהם. ומסתבר שהמערכת הזאת היא כל כך בסיסית, והיא מעורבת בכל כך הרבה תהליכים בתא, שכמעט, אני לא רוצה, אין תהליך חשוב בתא שהיא לא נוגעת בו, וכנגזרת היא גם נוגעת בהרבה מחלות, היא נוגעת במחלות דלקתיות, היא נוגעת במחלות של המוח, היא נוגעת בסרטן, היא בעצם נוגעת בהורגים העיקריים של העולם המערבי.
אז מה זאת אומרת שאתם הופכים אותו לגוד גאי? איך אתם הופכים אותו לטוב
שבחרו? ה-NF-Kappa-B מורכב משני מרכיבים. ושני המרכיבים האלה, כשנמצאים בכמות שווה, הם גורמים לסרטן. אנחנו יודעים להעלות מרכיב אחד באופן דיספרופורציונלי, והמרכיב הזה, למדנו שהוא יודע לדכא סרטן. זה הייתה תגלית אקראית, ואנחנו עכשיו עוסקים באיך לבטא את המרכיב הזה בעודף, כדי לדכא סרטני.
ובא זה, ולאן זה יוביל אותנו? אחרי הגילוי של המערכת
זה יכול, עצמה? זה יכול להוביל אותנו לביטוי גני, למשל, של המרכיב, נגיד וירוס, שאת עוקרת מתוכו את המנגנון הווירלי, את המנגנון כן. הזיהומי שלו, ואת משתמשת בו רק כאמצעי הרביה, ואת נוטעת בתוכו את אותו מרכיב של החלבון שמדכא את הגידולים, את מדביקה, וירוסים מדביקים, ואנחנו יכולים אולי להדביק אותו לתוך תאים סרטניים ולהרוג אותם. נניח, אנחנו עוד לא שם, אני ממש לא שם, אבל אני אתן לך דוגמה, איך את לוקחת מן רעיון כזה, שגילינו שחלבון מסוים, אם הוא לא נמצא בכמות שווה לבן הזוג שלו, אלא הוא עולה, הוא מדכא זה, אני יכול לבטא רק אותו, בעזרת שימוש בווירוסים, שזה שימוש מאוד מקובל היום, בעולם הביולוגיה המולקולרית, ועל ידי זה לדכא גידולים סרטניים.
זאת אומרת, אתה במעבדה שלך מזהה את התופעה הזאת, ובזה אתה נותן לחברות התופעות, ומקחו את זה...
קודם כל, את רושמת פטנט, כי את רוצה ש... אני לא רוצה להיות עשיר, באמת שלא.
לקבל את הנובל הבא, אולי...
לא, אני גם לא רוצה את הנובל הבא. הראשון מספיק תרחני גם ככה.
יש דברים כאלה, דרך אגב, לקבל עוד נובל? יש כאלה דברים, תגיד. יש כאלה דברים?
כן, שניים, בוודאי. רק עכשיו לאחרונה קיבל מישהו, ברי שרפלס. סימאי, כן, אבל מדם קירי.
נכון,
מדם קירי, ודאי, מדם קירי, ודאי, המפורסמת שלהם, כל המשפחה שמה, בעלה, ביתה, הבעל של ביתה, זה משפחה של חמישה פרסי נובל, זה לא יאומן.
גם הילדים שלך? הם לא במדעים?
הם עוסקים בעבודה סוציאלית, הבן שלי, אשתי,
כן,
כן. הם לקחו את זה למקום של הלב.
אוקיי.
לא למקום הקר של המעבדה.
לא, דיברנו על זה שאתה מזהה את זה, ובעצם, אז אני רושם על זה פטנט.
כדי להגן, כי בכל זאת הרכוש האינטלקטואלי שייך לטכניון, הוא שייך למוסד האם תמיד.
אוקיי.
אני בכל זאת עובד במקום מסוים שמאפשר לי את תנאי עבודה, ואז את מנסה לעניין חברות בפיתוח של זה, ויש חברות שמתעניינות. בנושא השני שלנו, שכרגע פיתחנו, יש כבר משקיעים שמאוד מתעניינים, ואנחנו כבר בדרך למימוש בעצמנו. עד עכשיו, כל התרופות שפותחו, בעצם לא אנחנו פיתחנו. כשהיינו צעירים, רצינו להיות פרופסורים. אז פרסמנו הכל. ברגע שאת מפרסמת, זה הופך לרכוש הציבור. רכוש הציבור אין כבר, את לא יכולה להגן עליו, ותרופות, חברות לקחו את זה, ויש היום תרופות שמשפיעות על חיי מיליונים, ואין לנו נגיעה בהם.
והכסף הוא שם. בפיתוח התרופות.
הכסף הוא שם, כן, בסדר, אני חי טוב. אני רגע לא מתלונן. אבל זה נכון, אבל אנחנו רוצים, אני באמת רוצה, החלום שלי באמת,
אז בוא נדבר על החזון שלך, על החלום שלך.
החלום שלי הוא לקחת את האלף בית, ולקרוא אותו מאלף עד תף. גילינו את האלף ואת הבית ואת הגימל, גילינו את המערכת. על בסיסה פותחו תרופות, אבל לא על ידינו. אני רוצה להביא במו ידיי שלי, את המערכת לעוטף. אני רוצה להניח על השולחן, תרופה שיצאה ממעבדתי, ושצבועה בכחול לבן. זה החלום שלי. ואני מקווה שאני בדרך, ואני מקווה שבורא העולם, מישהו לא יהיה,
ישאיר לי מספיק זמן. רגע, אני רוצה להבין, אם נחמצתי משהו, אתה רוצה להיות זה שבסופו של דבר גם יגלה את התרופה.
יפתח אותה, כן. לא, החברה תפתח אותה, ואני רוצה זה ש...
אתה רוצה את כל התהליך. גיליתי, זיהיתי את התופעה, ואני רוצה עכשיו...
אני רוצה את כל האלף בית מונח על שולחני שלי הפרטי. ביחד עם הסטודנטים כמובן, והקבוצה וכו'.
אתה לא מאוד רחוק משם, אתה רחוק משם?
אתה יודעת, אני לא רוצה להיות... אתה יודעת למי ניתנה נבואה כשחרב בית המקדש, לשוטים. אני לא רוצה להיות השוטה, אבל אנחנו... אני מקווה שיהיה לי עוד מספיק זמן לראות את החלום הזה מתגשם.
תגיד, אוקיי. אז אתה מדבר על החלבונים, אתה מדבר על התרופות, ואני רוצה להסתכל יותר בגדול, אם יש סיכוי להכחיד את המחלה הזאת, אם יש סיכוי לפתח חיסון, יש סיכוי לפתח חיסון לסרטן?
כן, חיסון למחלה הוא שאלה מרתקת, ויש בהחלט. אני מקווה שאפשר יהיה להכחיד את המחלה הזאת.
אני חשבתי שזו שאלה טיפשית, בגלל שיש כל כך הרבה גורמים לסרטן, לא,
אז איך אפשר... לא, 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 לא רק שהיא לא טיפשית, אלא היא כבר מיוסמת, לא רק שהיא לא טיפשית, היא כבר פרקטית. קחי למשל את סרטן צוואר הרחם, שנגרם על ידי וירוס הפפילום האנושי, זה מחלה של נשים.
נכון.
שהלכה ונעשתה נפוצה יותר כתוצאה מקצת מהמתירנות המינית, מקיום יחסים בגיל מוקדם, ונמצאה שיטה לחסן ילדות. צעירות, בגיל 12 עד 14, כנגד המחלה העתידית. המחלה לא קיימת עדיין. כי הווירוס
מתפשט. זה קיים לעוד סוגי סרטן או רק לזה, החיסון?
כרגע כחיסון, אבל תכף אני אדבר איתך גם על הפיתוחים העתידיים. אבל קודם כל, יש לנו proof of concept, זה עובד, את יכולה לקחת חיסון, ולחסן ילדות, ובמדינות שבהן בוצע החיסון, אחוז התחלואה בסרטן צוואר הרחם ירד פלאות, הוא כמעט מגרד את האפס. כמעט מגרד, אז קודם כל זאת הצלחה מדהימה. קודם כל זאת הצלחה מדהימה. אז זה א', אז ברגע שיש לך, ברגע שאת יכולה פעם אחת, את יכולה יותר פעמים.
אתה רואה כבר חיסון לסרטן שם.
עכשיו, כן, אז כן? מה שאת עושה, כן, כאן זה יהיה רק קצת יותר מתקדם. למשל, מה זה סרטן? סרטן בין היתר, חוץ מזה זה גידול, זה גם מחלה שחומקת מתחת לרדאר, מתחת לעיניים של המערכת החיסונית. הרי בעצם גוף זר כזה, נכון?
המערכת החיסונית לא רואה אותו,
כן, הוא מתחת לרדאר. איך את בכל זאת מגלה אותו, אם את מעלה את הסף הרגישות של, אם את מורידה את סף הרגישות של המערכת החיסונית, מה שהיא לא ראתה קודם, אם תורידי את הסף, ופתאום תראה. נכון, אם נגיד יש לך סלע שנמצא מתחת למים, אם תייבשי קצת את המים, פתאום תראי את הסלע,
נכון.
כי הוא יצוץ. זה מה שאת נכון. עושה, את מורידה סף. אוקיי. זה אגב מה שקורה באימונותרפיה בסרטן. בעצם כל הנושא הזה של אימונותרפיה בסרטן זה...
שזה אומר מה אימונותרפיה?
אנחנו מעיצים את המערכת החיסונית כדי שהיא תראה סרטן, אוקיי. זה אגב... מהפכה שקיבלה פרס נובל, שני חוקרים, יפני ואמריקאי, קיבלו פרס נובל על ידי זה שהם הורידו את סף הרגישות של המערכת החיסונית, ומעכשיו היא כן רואה סרטנים okay. מסוימים, כולל ריאה, כולל מלנומה, כולל סרטן אור שהיה סרטן ממית. מה שאת יכולה היום לעשות זה גם רפואה מותאמת אישית, את יכולה, ולמדנו הרבה מהקורונה, את יכולה לקחת דוגמה מהגידול של החולה, לראות מה צומח סרטן, על הגידול הזה שהוא זר לגוף, אבל המערכת לא רואה אותו, ולייצר נגדו חיסון. את יכולה לייצר את אותו מסנג'ר RNA שאנחנו מייצרים כנגד הקורונה, רק כנגד...
הקורונה מקדמת אותנו לייצור...
ההצלחה, החיסון, זה לא הקורונה,
פיתוח עצמה, החיסון.
אלא ההצלחה בפיתוח...
החיסון לקורונה.
החיסון לקורונה
מקדם.
היא פריצת דרך ש... שיעורה ענק.
גם לסרטן.
להמון מחלות.
מדהים, כי זה קרה כל כך מהר. זה קרה כל כך מהר, זה מדהים.
זה נהדר, כי מה שקרה, בעצם החברות, מודרנה, דידו מאחור, והם לא העזו. הקורונה פתאום יצרה איזה צורך על השולחן, דחוף ביותר, כל העולם התמוטט, הטסות הופסקו, ילדים נכנסו, הפסיקו ללכת לבית ספר, זקנים התבודדו בבתיהם. זה הייתה מחלה נוראית, אנחנו זוכרים את הסגרים הללו, ואז אמרו, בואו ננסה את מה שאנחנו מדדים שנים ולא ירשו לנו, בואו נדלג על הרגולציה, בואו נדלג על ה-FDA, בואו נדלג על המון שלבים, ונזרוק את הניסיון, והניסיון הצליח. וכמו שאני אומר לך, הצלחת פעם אחת, בעיקרון ביולוגי, אני לא אומר שהצלחה תמיד זה, את תצליחי.
אבל פה מדובר בחיידק אחד,
בווירוס.
על
מה עשינו? לקחנו את החלבון של הווירוס. בסרטן יש כל כך הרבה גורמים. כן, אבל את לוקחת את זה שהוא הבולט ביותר. את לוקחת את זה שהוא הבולט ביותר. את רוצה להשמיד את התא הסרטני. אז את לוקחת, בדיוק אותו דבר, כמו שלקחנו את החלבון של המעטפת של הווירוס, ראינו מי מקודד אותו, איזה מסנג'ר RNA, איזה חומצת גרעין, איזה חומר גנטי מקודד אותו, ויצרנו את חומצת הגרעין, והזרקנו אותה, ועכשיו הגוף מייצר רק את החלבון המעטפת הזאת, וככה הוא מביס את הווירוס. הנוגדנים הללו נקשרים אל הווירוס ועושים אותו. בדיוק אותו דבר, אנחנו לוקחים את הגידול מהחולה האינדיבידואלי, מבודדים את החלבונים שנמצאים על המעטפת של התא, יוצרים את המסנג'ר RNA ומחזירים, מחסנים את החולה האינדיבידואלי, בין אם זאת הגברת ברקוביץ' ובין אם זה אדון לייבוביץ' ובין אם זה, אינני יודע מה, זה גם...
וזה יהיה חיסון לכל סוג של סרטן? אישית,
כי סרטן שד אצל גברת לייבוביץ' הוא לא כמו סרטן שד אצל גברת ברקוביץ', הוא יכול להיגרם על ידי גורמים שונים. לכן, יש בה, הקפיצת דרך פה היא עצומה, היא לא רק שאנחנו יורים הישר ללב המטרה, אלא אנחנו יורים הישר ללב המטרה של החולה האינדיבידואלי. וזה היתרון הגדול.
לא, אבל השאיפה צריכה להיות לפתח חיסון שיהיה טוב לגד כל הסרטנים.
אבל את עושה את זה במהירות אדירה. את יכולה בתוך שבוע ימים לפתח את החיסון הזה. כי הסינתזה של המסנג'ר RNA היא סינתטית. לא צריך תרנגולות ולא צריך כבשים ולא צריך ביצים. את עושה את זה ב... יש מכונה שיש לה 4 בקבוקים, כל השפה הזאת היא שפה של 4 אותיות, את מקודדת על המחשב, תראי באיזה מהירות פותחו החיסונים, לא רק כנגד הקורונה, אלא כנגד הזנים, כנגד האומיקרון, זה הכל, זה עניין של דקות, זה כלום.
דקות, תן לי הערכה שלך מתי יהיה חיסון לסרטן.
תשמעי, אמרתי לך פה קודם.
דקות.
לא, לא דקות, אבל אני חושב שאנחנו בדרך, את יודעת, זה מסוג הדברים שאנחנו נמצאים בדרך. ולכן זה יהיה מהיר, זה יהיה מהיר, אני לא יודע אם חודשים, שנים ספורות, אבל זאת, להערכתי מדובר במהפכה אמיתית, על באמת במהפכה אמיתית. והחיסון נגד סרטן...
שהתרחשה, אתה אומר, גם בעקבות הקורונה?
היא זורזה.
זורזה על ידי הקורונה, ולכן...
זורזה על ידי הקורונה. מודרנה ו-BNT, החברה הזאת של הטורקים בגרמניה, שבעצם הצטרפה למודרנה בפיתוח הזה, עסקה בחיסון לסרטן כבר שנים ארוכות, רק היא לא העזה לקפוץ למים הקרים. הקורונה פשוט הציבה צורך לקפוץ למים הקרים ולשחות.
אז מפה הזמן התקצר דרמטית למציאת חיסון לסרטן.
המילה דרמטית היא כמעט אנדרסטייטמנט.
מה אתה אומר?
היא כמעט אנדרסטייטמנט. זה קפיצה עצומה.
אני עושה את כל כך מעודדת יותר.
אני נמצא במדע, אצלי כל תגלית מדעית היא מעוררת התרגשות.
כן, תגיד, בוא נדבר...
הצלחה בקורונה, תראי, יעל, אנחנו יושבים פה היום, לפני שנתיים לא יכולנו לשבת אחד מול השני. אחד מול השני,
בגלל שאתה פה קורונה, אלא עם מסכות.
בבית, לא יכולנו, תחשבי, את חזרת לקולנוע, חזרת לתיאטרון, חזרת לתחבורה, חזרת לאנשים, חזרת למסעדות, הילדים חזרו לבית הספר, אנשים מבוגרים שהיו מבודדים חזרו לראות את ילדיהם ומשפחותיהם.
רק נפלה לנו מלחמה, אתה מדבר על זה, רגע, לא, אבל אני רוצה לשאול אותך.
אבל תחשבי, החיים בעצם חזרו לנורמה בעולם כולו. בעזרת המדע, חבר'ה, צריך להגיד את זה בזו הלשון, המדע הוא זה שהציל את העולם מקורונה, אין מילה אחרת, והוא גם זה, אותו מדע, כן. יעזור לנו גם במלחמה נגד הסרטן.
והמדע זקוק לקרנות שיממנו אותו, כדי שיוכל לעשות קבלת העבודה שלך, מה הקרן הזאת שאנחנו מדברים עליה? הקרן לחקר הסרטן.
הקרן לחקר הסרטן, מבחינתי האישית, ייחודית בצורה בלתי רגילה. אני נהנה מהרבה קרנות, למה ייחודית? כי היא תומכת בי, 44 שנה ברציפות. זה ללא תקדים. הקדוש ברוך הוא נתן לי חיים ארוכים, ומתוכם 44 שנה הקרן הזאת לצידי. אני כמעט יכול לייחס את הקריירה שלי לקרן הזאת.
באמת?
הפנייה הראשונה שלי לקרן הזאת הייתה בסוף שנות ה-80, כשסיימתי את הדוקטורט, לא ידעתי על סרטן, ולא ידעתי על שום דבר, ונסעתי לבתר דוקטורט, עבודה אחרי הדוקטורט, למוסד חשוב ביותר שנקרא MIT. המסצ'וסטס אינסטיטוט אוף טכנולוגי בקיימברידג' ליד בוסטון במסצ'וסטס. ופניתי לקרן, והם אמרו לי, לא, אנחנו תומכים בהבאת חוקרים ארצה. אתה נוסע לחוץ לארץ, ויכול להיות שלא תחזור, אז בזבזנו את כספנו.
וואלה.
כעבור שבועיים, הם כנראה עשו חושבים, ואמרו, הם גם היו צעירים, היום הם כבר לא יעשו
את זה. אמרו, בוא נשקיע בו.
חככנו בדעתנו, והסמך הישגיך, אני כבר לא... זה החלטנו לתת לך, והם אלה ששלחו אותי לפוסט-דוקטורט, שזה שלב מאוד חשוב, שבו את בעצם יוצאת לעצמות, את יוצאת מתחת לכנפיים של, כן. של אמא מנטור. כן. השתחררתי מפרופסור הרשקו, שהיה מנחה מעולה, ואת עם עצמך, את, זה בעצם השלב שקובע את היותך מדען עצמאי, כן. והם היו הראשונים שתמכו בי, ומאז אני נתמך על ידם ללא אוקיי. הפסקה. אני בעצם חייב להם במידה רבה את כן. הקריירה, המדעית שלי, במידה 44 שנים ברצף, רק נגמר לי עכשיו גרנט גדול שלהם, וכמובן התיישבתי וכתבתי בקשה לחידוש, אם אני אקבל אותה, אינני יודע.
טוב, עכשיו אני אקלקל את השמחה, אחרי שצהלנו שעוד רגע כבר פותרים את ענייני הסרטן, וזה והזכרתי קודם, הקורונה עשתה, אבל נפלה עלינו מלחמה, ובואו נדבר על זה. אנחנו מדברים על קרנות, על מימון שמגיע מכל העולם.
אין מחקר ללא קרנות.
אין מחקר, אבל אנחנו מדינה במלחמה, מדינה שמגיעה למעמד של מדינה מצורעת, מנודה, ואנשים לא תורמים לה, אני לא יודעת אם אתה מרגיש את זה כבר באופן אישי, אגב,
את האחרונה. אני רואה את זה, אני רואה את זה, כי אני מטרים עבור הטכניון, את רואה את זה.
מה אתה מרגיש?
את רואה את זה. זה התחיל במהפכה המשטרית, שאנשים אמרו, אנחנו לא רוצים לגעת במצורעים הללו, שהיו עד היום מדינה חופשית, דמוקרטית, והם הורסים את, הם הורסים בעצם את עצם, את חלום מייסדיהם, את חלומו של הרצל, את חלומו של בן גוריון, גם את חלומו של ז'בוטינסקי. הם הורסים אותו פשוט.
אנחנו כבר לא שם, אנחנו בצרה אחרת. אנחנו הרבה יותר גדולה, מלחמה שהפכה אותנו לבאמת מצורעים.
מלחמה שהפכה אותנו לבאמת מצורעים, אני מוכרח להגיד, לא לגמרי בצדק.
לא, זה אנחנו לא נזוכח כרגע לסיבות, ברור שלו, אבל זה המצב.
היינו צריכים לנקוט, תראי, מכיוון שהכל מעורב, ומכיוון שזה נשאר אותו ראש ממשלה, ואותה ממשלת זידים, אז גם הדברים מתערבבים. זו אותה ממשלה שהביאה לנו את המהפכה המשטרית. זו אותה ממשלה שמסרבת להכיר באחריות. מי לא אחראי במדינה אם לא ראש ממשלתה? מי לא אחראי? אז נכון, הצבא קשל וכולי. הם מסרבים לקחת אחריות.
בוא נניח לזה, אני לא רוצה להיכנס לזה. אני רוצה שנדבר על מה המשמעות לקרנות, לקרן הספציפית הזאת, לעבודה שלך, העובדה שישראל מוחרמת.
אני מקווה, מה זה עושה? אני מקווה, בגלל שהקרן הזאת היא גם קרן יהודית באופייה, אני מקווה שהיא לא תושפע, משום שהיא באמת כמעט קרן האור, כמעט היחידה, באפלה הזאת, הרי גם יהיה קיצוץ בקרנות פנימיות, משום שהתקציבים הולכים למקומות אחרים. קרנות ישראליות שיושבות בירושלים, גם הן תקצצנה, מכיוון שהקרן הזאת עוסקת בעיקר תרומותיה באות מארצות הברית. ומכיוון שיהדות ארצות הברית גם תומכת, סובלת קשות מאנטישמיות. ומכיוון שאנחנו בכל זאת מייצגים, הרי אני לא ממשלת ישראל, אני הרי נגד ממשלת ישראל בצורה הבוטה ביותר, אני מייצג את היפה ביותר.
אבל אתה יהודי וישראלי, ובמובן הזה אתה בצער.
אבל אני רוצה לרפא סרטן, וסרטן מכה גם באיראנים, וגם במוסלמים.
לך תסביר להם את זה, לתורמים שמפסיקים לתרום.
אני חושב שזה צריך להיות ברור, ואני מוכן לעזור לעמותה הזאת, ולהסביר להם. אנחנו עוסקים בשפה של שלום. מדע זה שפה של שלום, מדע לא מבחין במין, לא מבחין בצבע אור, לא מבחין בדת, לא מבחין בכלום, מדע מטרתו אחת, לטייב את חיי האנשים בעולם באשר הם, בין אם זה רעב, בין אם זה צמא, בין אם זה בצורת, בין אם זה מחלות, בין אם זה ילודה, בין אם זה תזונה, בין אם זה הכל. אני רוצה לרפא סרטן.
פרופסור שחנובר, הייטקיסטים, אנשי אומנות, בכל סוג שהוא מוחרמים היום.
נכון. נכון.
מוציאים אותם, מדירים אותם מכל מקום.
נכון, את צודקת.
אתה עוד לא חש את הדאגה הזאת?
אני מנסה להסביר לאנשים, לנסות ולהבדיל בין המטרות שלנו כמדענים, ובין הפוליטיקה של ממשלת ישראל, שאני מזדהה איתה בחלק קטן מאוד, בכל זאת קרה אסון נוראי בשביעי לאוקטובר, רב ממדים, ואנחנו חייבים היינו להגיב בצורה כזאת או אחרת, אני חושב שהיום התגובה הפכה למוגזמת ומדדה וכולי, לא ניכנס לפרטים הללו, אבל אני נמצא, המדע נמצא בעולמות אחרים. אם נעצור את המדע במדינת ישראל, אנחנו צריך להבין, כשהתחיל הוויכוח על פרס ישראל, כתבתי על זה הרבה מאמרים, ורועיינתי גם בערוץ 12 לאחרונה וכולי, מהנביאים שלנו, מי זכריה שאמר, לא בכוחי כי אם ברוחי, עד מגילת העצמאות שאומרת, בארץ ישראל קם העם היהודי, באו צבא דמותו הרוחנית, דמותו הרוחנית, לא המדינית, המדינית באה אחר כך הרוחנית, בא הנחיל לעמים את ספר הספרים הנצחי, עד בן ציון דינור, שר החינוך שיסד את פרס ישראל, הקשר בין יום העצמאות לרוחניות, אין טעם בצבא פה, ואין טעם שנהיה פה, אם לא נייצר ערכים מדעיים רוחניים, לא רק למען ביטחוננו, לא רק למען כלכלתנו, למען שנהיה אור לגויים. צריך להבין מה מטרת הקיום של המדינה הזאת. אם נחתוך בבשר החי הזה, אין סיבה שנהיה פה. אין סיבה שאני אהיה פה. אני אומר, זה עצם קיומנו הדבר הזה. לא חקר הסרטן, חקר הסרטן הוא מטאפורה בעיניי, אלא מחקר במדעי הרוח, במדעי הטבע, כמובן שזה המנוע של הכלכלה. בוא נודה על האמת, לא החרדים מניעים את כלכלת מדינת ישראל. מי שמניע את כלכלת מדינת ישראל זה מהנדסי רפאל, מהנדסי התעשייה האווירית, החוקרים שמוצאים את שמה של ישראל לעולם. בוא, צריך לשים את הדברים על השולחן. נהרוג את הדבר הזה, לא יהיה פה צבא, לא תהיה טכנולוגיה. הפצצה הכבדה ביותר שמונחת לפתחנו ברפואה מודרנית, זאת פצצת הניבוי העתידי. תראה, את ואני מוגנים, לא את ואני, את ואני כמטאפורה, מוגנים על ידי הידיעה שאנחנו לא יודעים מה יקרה בעוד דקה. הרי יכול פה ליפול טיל בעוד דקה.
השאלה אם אנחנו רוצים לדעת. זה השאלה הגדולה.
אבל יש גם שאלה אחרת. השאלה אם יש הכרח שנדע. למשל, חברת הביטוח תגיד לך, אם את לא תספרי לנו מה הסיכונים שלך, אם לא נדע מה הסיכונים שלך, הפוליסה שלך תהיה מאוד גבוה. אני יכול לבוא לחברת הביטוח ולהגיד, עד היום אתם מחלקים את הסיכונים ביני ובין השכנים שלי. אתם יודעים כמה כסף נכנס לכם לפוליסות, וכמה כסף אתם רוצים כל שנה, ואתם רוצים לשמור על רווח. אבל אני בא ואומר לכם, שאני היום בן 77, אין לי אף מחלה, הוריי מתו בזקנה טובה, והכל בסדר. אני לא רוצה לחלוק את הפוליסה שלי עם השכן שלי, שהוריו מתו מסרטן וילדיו גנבים, והוא אלים וכו' וכו', והוא נוהג בפראות, הוא יכול למות בתאונת דרכים. אני רוצה שממני תיקחו שקל, וממנו תיקחו 10,000 שקל, במקום שתיקחו מכל אחד מאיתנו 5,500 שקלים. זה יכול לבוא מזה. עכשיו תחשבי גם על בני זוג. בני זוג, עד היום התאהבנו לאור החמה. כן. נכון, לאור השקיעה בטיילת בתל אביב.
נכון.
אני רוצה לדעת על הילדים שלנו. אני רוצה לדעת מה את נושאת ומה אני נושא. זה יכול לבוא מכל מיני מקומות, זה יכול לבוא מהממשלה, זה יכול לבוא מהצבא, זה יכול לבוא מאלף מקומות.
אז מה אתה אומר לי, אתה בעד לפתח את הדבר הזה, שנדע או לא?
אנחנו חייבים לפתח את זה למען הרפואה.
תראה, אני, השאלה הזאת עלתה, עשיתי פעם
זאת תוכנית, השאלה
עשיתי פעם תוכנית על ההנטינגטון, וזאת שאלה טובה, כי בהנטינגטון, אתה רוצה לדעת שבגיל 40 אתה תמות או לא?
נכון, זאת השאלה שעמדה בפני אותה גברת שממנה את המחקרים,
נכון, אבל רגע, אבל הסרטן, אתה רוצה אולי לדעת, כי יש דברים שאתה יכול לעשות, בהנטינגטון אין לך מה לעשות, אבל סרטן אולי אתה יכול.
יהיה מה לעשות בעתיד. בעתיד. השאלה בסרטן עלתה אצל אנג'לינה ג'ולי. אנג'לינה ג'ולי היא הדוגמה הטובה ביותר. אמא שלה מתה מסרטן שד, דודתה האחות של אמא שלה מתה מסרטן שחלות, היא אמרה, אולי אני נוסעת את ברקה 1, ברקה 1 זה ברסט
נכון,
קאנסר נאמר 1,
נכון.
והיא בדקה והיא נוסעת את זה.
והוציאה הכל.
הוציאה הכל. ומה היא עשתה? היא בעצם נקטה את עצמה
לכן, אז יש מה לעשות.
אבל היא לא פתרה את הבעיה של הילדים החוקיים שלה. כי גם הם יכולים להיות נשאים.
נכון.
בעיית הביטוח בריאות היא פתרה.
נכניס הדאגה לכל המשפחה שלה, פחד אלוהים.
נכניס הדאגה, פחד אלוהים לכל המשפחה שלה. שמה עושה ילדה בת 16 או בת 20, שעכשיו יש לה את החבר הראשון, ולא הקימה משפחה. גם היא מנקה את הכל.
אז מה זה אומר? מה זה אומר?
זה אומר...
מבחינתכם המדענים.
אני גם ארצה על זה. זה אומר שאנחנו לא באנו לפה להפחיד. זה אומר שאי אפשר לפתור בעיה בלי לדעת מה. דיברנו קודם, אי אפשר לפתור את בעיית הסרטן בלי לדעת מה זה. יש לנו כבר היום טכניקות לתיקון גנים. לא צריך להוציא שדיים, אולי עוד תקופה מסוימת.
הנדסת גנים?
יש שתי נשים מופלאות, גילו טכניקה, קיבלו את פרס נובל ב-2020 לכימיה. ג'ניפר דאודנה ומנואל שרפנטיה, הצרפתייה. אנחנו יכולים לתקן
מוטציה. הנדסת גנים, כן, לתקן את הגנים.
אבל גם לשאלה הזאת יש בעיות אתיות. למשל, מוטציה של מחלה ממיתה, כן, אבל לתקן גם מוטציה של שיער בלונדיני, האם זה בסדר או לא? בכלל, מה זכותה של האמא על הוולד הנולד מבחינת תיקונים חצי קוסמטיים. כלומר, אנחנו גם כאן נכנסים, איפה מותר לנו להתערב במעשה הבריאה? איפה עוברים הקווים האדומים של הצורך שלנו להתערב, ומה החוק ירשה או לא ירשה? אז יש כאן, אנחנו כל הזמן, הטכנולוגיה, מה שקרה עם הטכנולוגיה הנוכחית, זה שהיא פרצה את גבולות העתיד. עד היום, את ואני לא יודעים מה יקרה בעוד שנייה, רעידת אדמה, טיל, אנחנו
לוקחים
אוטו, תאונת דרכים, אני מחר טס לטיוואן, אני עולה לאווירון, אווירונים מתרסקים, קורה סטטיסטית נמוכה, אבל אנחנו לוקחים את הסיכונים. העובדה שאני אקח ממך עכשיו DNA, ואני אגיד לך, שמי הילד, ב-40% סיכוי לזה, ב-70% סיכוי לזה.
אתה יכול, אבל אתה אומר שיש לך את היכולת הזאת.
יש לי את היכולת, והיא הולכת ומתרחבת כל יום. אני אתן לך דוגמה פשוטה, ככה אלצהיימר. דיברנו על הנטינגטון, הנטינגטון היא דוגמה נהדרת, אבל הנטינגטון היא מחלה נדירה מאוד, אבל אלצהיימר היא מחלה הרבה יותר נדירה.
מה זה?
הרבה יותר נפוצה. תראי לך, אני חש בכאבים בחזה כרגע. אני קופץ פה ליחילוב, לחדר המיון, ואני רופא, אני אומר לו, תבדקו אם יש לי התקף לב או לא. עושים לי אקג, לוקחים אנזימים, גם לוקחים לי DNA. יקחו גם, לוקחים היום כבר DNA. אומרים לי, אדון צ'חנובר הנכבד, התקף לב אין לך, אבל גילינו מוטציה לגן שהיכולת שלו לנבא אלצהיימר היא כמעט 70%, הוא נקרא APO4E, גן, יש לו שם. מה אני עושה עם המידע הזה? הולך לאשתי? שבעוד 10 שנים אני לא אכיר אותה? הולך לילדים שלי? הולך למעסיק? הולך לחברת הביטוח? הולך לקופת חולים? מה אני עושה עם הדבר הזה? בכלל למי שייך המידע הזה? בעצם הרופא, האם הוא צריך להגיד לי או לא צריך להגיד לי, אבל המידע הוא שלי. יש כאן אפילו בעיות אתיות לגליות, למי זה שייך בכלל? ומה עושים עם זה בכלל? אנג'לינה ג'ולי באמת פרצה דרך, כי היא בעצם אמרה לנשים, תיזהרו, אם יש לכם סיפור משפחתי, הצעתי לכם, תיבדקו, כי גורל משפחתכם וגורלכם ושלכם בידיכם. עכשיו זה רק מראה לך גם כמה הדבר הזה מורכב. בחברות כמו החברה האמריקאיות, שהיא חברה פתוחה, אחוז ההיענות לבדיקה כזאת היה מאוד גבוה. בחברות מסורתיות, כמו החברה הישראלית, מה הם אומרים? בוטחים באלוהים.
כן, אה?
עם God we trust. ואחוז ההיענות קטן.
אבל זה לא עוצר אתכם, החוקרים.
זה גם אומר לך גם כמה מסורת. בכל הנושא הזה שיש לו השלכות של public health, הנושא של אמונות ודתות והיסטוריה, וזה הוא כבד משקל. אתה יודע, קשה להשפיע על המונים. תחשבי על הנושא הזה של סירוב חיסונים. הנושא הזה של סרבנות
טירוף.
חיסונית. טירוף. מושלם.
טירוף.
טירוף מושלם. טירוף מושלם. אבל עובדה שהוא מאוד נפוץ, דווקא בחברה האמריקאית.
אפשר לציין במשהו טוב? המשהו שאתה רואה לנגד עיניך, שישמר את המדע, את המדענים הישראלים, את היכולת שלנו לקדם את האנושות, כן?
אני מקווה שמישהו, קודם כל צריך כמובן להחליף את הממשלה, וזאת השקפה אישית, שיבואו אנשים שפויים שעובדים למען עם ישראל, כי הממשלה הזאת איננה שפויה. אבל אני אומר, המדע זה לא, המדע והמחקר זה לא פריבילגיה, זה לא מוצר מותרות של טיב טעם על המדע, זה החמצן באורכנו, צריך להבין את הדבר הזה. בלי טכנולוגיה, בלי רפאל, בלי תעשייה אווירית, בלי כיפת ברזל, לא תהיה פה מדינה. אבל עצם קיום המדינה הוא למען יצירת ערכים. כולם הבינו את הדבר הזה. כולם הבינו את הדבר הזה. אין לנו קיום. אין לנו קיום בלי זה. אם אני לא אחקור סרטן, אני אומר בקיצון, נכון שתוכלו לקנות תרופות לסרטן על המדף, אבל אנחנו כבר לא נהיה פה.
כן. פרופסור אהרון שחנור, אני מאוד מודה לך. וגם לכם שצפיתם.
תודה, יעל.